שלום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמובן, מה זה שאלה? שלום וברכה לנבוכי הדור, אמצע פרק חמישי, עמוד 40. ואפילו אם נפרש עוד יותר על פי משל. אנחנו מדברים פה על ההתמודדות של האמונה, התורה מול המדע, ההתפתחות המדעית. אפילו אם נפרש עוד יותר על פי משל את הסידור של בריאת האדם, שימתו בגן עדן, קריאת השמות, בניין הצלע, אין הדבר מתנגד ליסוד התורה, אם הכוונה היא שאחרי שבא האדם קרוב למעלת ההכרה האנושית, ורגשותיו התחילו להתפתח באופן נאות אל הטוב והצדק, וגם כן אל הנועם והיופי, מצא את הארץ גן עדן לפניו, ומטבעו ורגשו הפנימי הכיר יחס בינו לבין קונו. כלומר, אמנם, עיקר הפירוש של מעשה בראשית ובריאת האדם, כל הדברים האלה הם, עניינים משליים, אף על פי כן אפשר לקרב אותם אל המציאות הארצית, הפיזית. כן? מה זה בגן עדן? הוא מצא את העולם כגן עדן לפניו. ואז מטבעו הפנימי הרגיש יחס אל הבורא. והסכימה דעתו על פי הכרתו הפנימית, שהתגברה גם כן ברוב תוקף כפי חוזק הנפש הטבעית של האדם, שלא הוטמעה בחשבונות רבים, שימו לב דבר מאוד מעניין, שלפי הרב, באופן בסיסי מקורי יש התאמה בין הטבע הנפשי הטבעי של האדם לבין ההוראות של הנבואה. רק בעולמנו אנו יש הפרש בין שתי ההכרות, אבל בעולם השורשי המקורי, לפני שהאדם מתקלקל, הכל היה אחד, שראוי לדבק בהדרכה הטבעית, לא לעורר יותר מדי את שוקותיו. כן, כלומר, אם האדם יש לו תשוקות, בסדר, זה לא הדבר היחיד שיש בנפש האדם, לכן לא צריך להיות משועבד לתשוקות. ובפועל, נגלה לו במה שכפי תארת נפשו הטבעית הייתה דרך השגת הדרכה מוסרית קרובה, להיות מושגת כפי תכונתה השכלית גם כן בכל עוז הכוח המדמה, שבהשתלמות שניהם יחד תימצא הנבואה השלמה. כלומר, באדם המקורי יש קרבה בין השכל לבין הדמיון, ושכל ודמיון ביחד, אומר לנו הרמב״ם, זה מה שמוליד נביאים. אם כן, תכף בהתנער היחס שבינו לבין יוצרו, המדריכו בדרך טובים, זה היה דבר השם שנגלה לו מכל הצגה נחול תוכל, חוץ מעץ אחד, עץ הדעת טוב ורע, שהכיר בו בהכרה טבעית, כוח להגדיל סערת תשוקותיו לצאת ממנוחתו הטבעית, ומזה תבוא המכשלה שלא להאמין במנוחה במורה הדרך הישרה, כי אם לבחון את הרע אולי אינו רע, ולסור מן הרע רק אחרי היוודעו בידיעה והרגשה שהוא רע. ומזה תבונה כל העלילות ההיסטוריות שהנה הדריכו את האדם על ידי מה שהרגיש את הרע בכל עומק מרירותו, אבל כמה רעות יסבול מזה בעין חקר, מה שלא היה צריך לזה במצב המנוחה הטבעית. הוא היה ראוי לדעת רק את הטוב, והנה התחיל האדם להרגיש צורך יחס בינו לבין קונו, באורח ישר מאוד, משמירת טהרת טבעו, ועוד לא קנה מושג חיי משפחה, ולא יחס נכון עם שאר הבעלי חיים. זה תיאור מאוד מעניין, כי זה אומר, זה מראה איזושהי אחדות בין התפיסה הסובייקטיבית של האדם, התפיסה הסובייקטיבית של הנבואה, לבין התפיסה שרואה את הנבואה, כפי שרגילים לומר, כנתון שבא מחוץ לנפש האדם. כלומר, מסר אתרונומי, לא אוטונומי. אז אומר הרב קוק, אצל אדם הראשון כנראה שאין הבדל בין ההכרה האוטונומית לבין ההכרה ההטרונומית. ולכן הוא יכול לתת פרשנות משלית לכל הסיפור של שימת האדם בגן עדן, ושל הציווי שלא לאכול מעץ הדעת. כן. נכון, נכון. זה ככה בעולמנו. נכון, נכון, ולכן אין צורך אצלו לעשות הבחנות בין מה שבא מלמעלה, מה שבא מלמטה. ההכרה הטבעית שלו היא ההכרה האלוהית שבו, הכל בסדר, הכל עניין אחד. אז כנראה שלא היה הבחנה, לא, הנפש העצמית יש לו, אבל הנפש העצמית שלו מיושרת מול השפע האלוהי, כמו שציירת. אבל יש סכנה שהוא יסתה מזה. למה? כי הוא רוצה לבדוק האם הרע הוא באמת רע או לא. ולכן הוא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, כדי לדעת האם הרע הוא באמת רע. הוא עשוי, הוא יודע שיש אפשרות כזאת, כן. הרי אם אומרים לו, לא תאכל, אז סימן שהוא יכול לאכול. כן. היתרונומי זה חיצוני. זה מה שבדרך כלל אומרים הרציונליסטים. הרב קוק אומר, הרציונליסטים צודקים אז, אצל אדם הראשון. יש שיטענו שזה דעת הרמב״ם. השכל הפועל, השכל הפועל זה קצת חיצוני דווקא. אבל הכוונה היא שההשגות של הנביא הם לא נשלחות אליו באופן יזום על ידי האלוהות, אלא על ידי שאדם מתחבר. כן. יש לרב קוק התעוררות של רוח הקודש, כן. נו, אז מה? לא. הטקסט שאתה מתכוון ברב קוק בקובץ ד' פסקה י' ז', אז שם הרב אומר, וישמע מתוך מעמקי נשמתי וכו' וכו', כל אדוני קורא. בכל זאת, זה משהו מבחוץ בה. זה בדיוק מה שציטטתי עכשיו. כן. טוב, מה? שתי שאלות. כן, בבקשה. מי אמר לא להאמין בשכל? כן, כן, הידיעה והרגשה, כן, זה סיכון. זה סיכון. לא נקרא לזה עבירה במובן הקלאסי שאצלנו, שיש ציווי ואז עובר עבירה, אבל זה סיכון שהאדם לוקח להיפגש עם הרע בתור שכזה, ואז בסוף הוא מתוודע לזה שהרע הוא באמת רע, ואז הוא אוכל אותה. צריך לעשות תשובה, ואז הוא עובר דרך הרבה הרבה ייסורים כדי לתקן. כן, בבקשה. מה? הוא חוטף, כי זה כמו שאדם, אני רוצה לבדוק האם האש זה באמת שורף. אז העונש שלו זה שהוא נשרף. לא, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא צריך להודיע, זה בדיוק הסגנון שהרב בורח ממנו כאן. כן? הוא מדבר על הכרה סובייקטיבית. כן, בבקשה. יש, מישהו מאחוריך שכל הזמן מנסה לדבר. כן. משהו כזה, כן. כלומר ככה, יש נביא שמקבל דבר השם, אבל הוא לא מסכים עם השם. יש לנו דוגמה לזה. יונה, כן. אז זה לא עושה את יונה לאדם קטן, זה עושה את יונה לאדם גדול. אז מה אם השם אמר? רוצה לבדוק. יחזקאל אמרת? לא. לא. הוא עשה כמו יחזקאל. בסדר. אוקיי. כן. נכון, כי התשוקות השתלטו עליו. אדרבה, זה מגדיל את הבן אדם. זה מראה שהאדם, הוא יודע את הגבולות של השליטה של הטבע עליו. לא רוצה. זה כמו שתגיד, אני יודע שיש מאכל מסוכן, אני אקח אותו בכל זאת. לא, לא עושים את זה. מדרגת הקדושה זה משהו אחר, מעלים את הכל, מכל עץ הגן החול תאכל, כולל עץ הדעת. בסדר. אבל פה אנחנו בפרשנות של הרב, שהיא קרובה להיות רציונליסטית, שבה כל הסיפור של אדם הראשון מתואר כמעשה טבעי. בסדר? אם כי הרב אמר בעצמו, אנחנו לא חייבים להיכנס לרזולוציה כזאת, כי אנחנו יכולים להבין את כל הסיפור של בריאת האדם כמשל. אבל אם אנחנו לא רוצים שזה יהיה משל, אז אפשר להסביר את זה ככה. כן? כמו מוגלי. כן? מוגלי גדל בג'ונגל. מה? מוגלי? אתה בטוח? אני חושב שבמקור זה מוגלי. כן? זה שני או, יש שם. M, double O. כן? בעברית, יכול להיות ש... זה כמו שיש הרבה דברים ששינו בעברית ה... טוב. המוגלי הוא גדל בג'ונגל, אז הוא מוצג, לפחות על ידי קיפלינג, בתור איזה אחד כזה נחמד וטוב, בלי שום רוע פנימי, והעולם כולו פתוח לפניו, יש פירות לאכול, הכל בסדר, בעלי חיים הם חברים שלו. אין? אז זה האדם הראשון, גם כן, משהו כזה. לפי התיאור כאן. כן. עכשיו, אחר כך התפתחה השגתו להבין יחס שאר בעלי החיים, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. הוא חש את הסולידריות בינו לבין כל החי, והכיר יתרונו עליהם, זה הכוונה לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חי ושמו, אבל לאדם לא מצא עזר כנגדו. למה לא מצא עזר כנגדו? הרי יש מדרש כזה שאומר שהוא בא על כל בעלי החיים. זה מזעזע, המדרש הזה. מוקרים אותו כפשוטו. הכוונה, שהוא מרגיש עליונות, וממילא גם זרות ביחס לבעלי החיים. אז התחיל להרגיש צורך בחיי המשפחה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מיותו שקוע, מסר עפיו, נפלה עליו תרדמה, ובמחזה רעה, כי האישה אשר עמדו מצלעותיו לוקחה. כלומר, יש לו אישה מכוח הטבע, כי הרי יש נשים. יכול להיות שיש רק גברים ושאין נשים. אבל מה שהוא ראה שהיא נלקחת מצלעו, זה בחלום. הוא רואה את זה בתרדמה. יסוד חיי המשפחה הוא להכיר שרק על ידי שניהם משתלם הבניין, ולא להיות רק לעזר לבדו לתועלת היחיד, כי אם להשלמת שניהם כנגדו. וזה הפסיק באופן רשמי על ידי פעולת המחזה שבתרדמה. זאת אומרת, לפני כן היה רק פירייה וריביה. כמו שבעלי חיים מתרבים, כך גם המין האנושי היה מתרבה. מה שקרה באותו המחזה, זה הכרה של ערך חיי המשפחה. שזה כבר משהו ערכי. מאז התחיל אותו היחיד להכיר ערך חיי המשפחה בתהרת ה... אמנם, המצב הטבעי והראות עם בעלי החיים... לביאם להבין שיחס, שלא, להבין שיחם ושיגם, וגם בעלי חיים בפרט הערומים שבהם, מה זה ערומים? חכמים, הבינו גם כן חלק רשום מהלך נפש האדם. על כן הנחש, כן, בחפצו להזיק, התחיל כטבעו לעורר רגשי תאווה בלב האישה אל פרי העץ הידוע, ופרץ חומת המנוחה, ונתגבר בתחילה כוח התשוקה על חפץ המנוחה הטבעית. ומזה נולדו כל סכסוכי החיים. כן, מה זה הנחש? יש פה בכתב יד נוספה הערה הבאה בצד העמוד, ואין פדע. אם נצייר הנחש כולו ציורי, וכן עץ הדעת על התגלות הנטייה לצאת ממצב המנוחה והתמימות העדינה. בסדר. במצב המנוחה אין צורך לעמל. ולא להערות של מכאובים לחזק המוסריות. כי האמת והצדק ודעת אלוהים הם מושגים מבוררים, פשוטים וקרובים, למי שלא פרץ חומת התארה של המנוחה הטבעית בנפשו, ולא היה צורך לא לחולאים ולא למיטה. לכן, כל הכללות שבאו על האיש ועל האישה, ועל הנחש, זה בא אחרי הסטייה. לפני כן אין צורך בכל זה. הרי כל הכאבים שהאדם מרגיש, בין הכאב של הפרנסה, בין הכאב של ההולדה, הכאבים האלה באים ליישר את הנטייה המוסרית של האדם. אבל אם האדם הוא לכתחילה מוסרי, אז הוא לא צריך לא כאבי לידה, ולא כאבי פרנסה, ולא כאב המיטה. ברור. ואולי היה הגוף הולך ומשמש את הנפש, עד זמן שישלים את חוקו, והיה מניחה אחר כך בשמחה וטוב לב. כלומר, יכול להיות שהיה מוות, אבל אחרי הרבה זמן, אחרי שהגוף גומר את כל עבודתו, אומר את הנפש לגוף, ביי ביי, היה נחמד ביחד. כן. כן, אבל פה אומר לו, שהגוף היה גומר את עבודתו, הוא עשה את שלו, הוא יכול ללכת. כן. כן. עכשיו להגיד על הגוף שהוא בשר ודם ש... כן, הוא עשה את העבודה שלו. הוא כלי, זה כמו שתגיד, יש לך פטיש, הוא תוקע מסמרים, בסדר? יום אחד אתה אומר, בסדר, הפטיש עשה עבודה יפה, הוא שימש אותי 80 שנה, עכשיו אפשר לשים אותו בצד. בסדר? משהו כזה. כן. כן, נאו. נכון.
אין
את זה משהו
לא
רוחני, גם בגוף יש את התיקון, כי בסופו של דבר, כשהגוף מתרקב, הוא לא הולך לאיבוד. נכון. נו. אז
יש
בגוף
מידה של
סיפור רוחני. נכון, נכון. אבל מה שאתה אומר זה הרמח"ל. זה מוכיח, אם היינו צריכים הוכחה, שהרב קוק הוא לא הרמח"ל. ההסבר הזה הוא הסבר לא על פי רמח"ל. כן. עולה? לא, כן הוא מסביר את האדם כאדם שאנחנו מכירים. כל הפרק הזה הוא פרשנות רציונליסטית שמנסה להכניס את כל הסיפור המקראי לנתונים הידועים לנו על פי המדע. אין, לא, יש בריאה חופשית, אבל אין צורך במלחמה. אם אני עכשיו, נגיד, יש לי תזונה בריאה, אתה מציע לי מאכלים לא בריאים, אולי אני אוכל אותם, אבל יותר סביר שלא. בסדר?
טוב.
אגב, יש שאלה באמת, כמה זמן הגוף יכול להחזיק מעמד? אנחנו רואים שיש תהליך של זקנה. בני אדם מזדקנים ומתים. השאלה האם זה רק בגלל עייפות החומר, או שיש איזה תהליך של הזדקנות. היום החוקרים הביולוגיים טוענים שיש גן מיוחד שגורם להזדקנות. כלומר, יש תהליכים שהם אופיינים לגיל מסוים, בגיל מסוים משהו משתנה, בכל גיל וגיל, וזה על פי מטען גנטי. מה היה קורה אם הגן הזה לא היה קיים? אז כמה זמן הגוף היה מחזיק מעמד? אז לפי מחקרים מסוימים, זה יכול להגיע עד 1,300 שנה. וזה יכול להסביר, אם נרצה לחפש כפשוטו, את הגילים המופלגים שיש בפרשת בראשית, או לא, שהיו בני אדם בלי הגן הזה. מה? מה הבעיה? מוטציה. מוטציה.
אז לא אוהב, עכשיו יש.
יכול להיות שהגן הזה הופיע על ידי מוטציה, או שהייתה מוטציה שחיסלה את הגן הזה אצל כמה בני אדם. אה? מה לעתיד? אולי, אם אנחנו נעשה שיבוט גנטי וכל מיני מניפולציות במעבדה, אולי נצליח לייצר אדם שיחיה מאות בשנים. זה לא בלתי אפשרי, היום המחקר גם עוסק בזה. או שנעשה תשובה, אז מה, אז הגן ייעלם? כלומר, הארי פוטר. טולקין. בסדר. כל ההסברים האלה הם לא הכרחיים, כן, שיהיה ברור. רק הרב רוצה לספק את את הצורך לשיח כזה אצל אנשים שזקוקים לו, בסדר? יש גם דומה לזה אצל הרב גדליה נדל. הרב גדליה נדל היה חבר של החזון איש, והחזון איש מאוד כיבד אותו, רק הוא חלק על דרכו של החזון איש, והוא גם סבר, הוא נתן הסברים לכל הסיפור של גן עדן, ממש כמו הרב קוק. כן. רק שהדברים שלו היו אסורים בפרסום, פחדו מהסקנדל שזה יעשה בבני ברק. אבל היום זה ידוע. כן. הוא היה אגב חקלאי. הוא היה מייצר יין, ובבני ברק לא היו שותים את היין שלו. ואמרו שהוא אפיקורס. כן, זה מה. כן. ולפעמים הוא היה מבטל את השיעור, כי היה צריך לקצור את השדה. כן, בסדר, זה... היו שותים בכל זאת. טוב, מה אתה אומר? לא היה בני ברק. כן. כשהוא כותב את זה, בני ברק עוד לא נולדה. כן, מה אתה אומר? לא, הרב גדליה נדל. יש ספר שקשה להשיג אותו, שנקרא בתורתו של רב גדליה. שמע, יש גם דברים כאלה. כן. המקום ודאי לא יהיה צר לבני אדם, כי ברוב ההשתלמות ההדרגית יתגלו עוד בנקל דרכים להתיישב בכוכבים רבים ועולמות אין מספר. שימו לב לדבר המדהים הזה. איפה נשים את כל בני האדם בתחיית המתים? מיליארדים של מיליארדים של אנשים. אין בעיה, יש כוכבים, כוכבי לכת, בכל הגלקסיות, כמה שאתה רוצה. כן, מה אתה אומר? יש סבירות לחייזרים, מה זאת אומרת? לא יודע אם מצאו או לא מצאו, שאם היו מוצאים והיו מוכחות, אז זה היה יותר מתפרסם. אבל הרעיון שאנחנו בקוסמוס כל כך אדיר ממדים, שמה שיתרחש פעם אחת בכוכב שלנו, אין סיבה שהוא לא יתרחש בעוד כוכבים. בסדר? הוכחות אין. למה לא? למשל, למה לא? כן. וגם להם שם יש אף עקום וזה, וכן. ומשתלטים על מוקדי הכוח. טוב. אהבת הבנים, אגב, זה מעניין, יש מקום אחר שהרב אומר על המשנה, שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, אז הוא אומר, אפשר להבין את זה גם כפשוטו, שכל אחד יקבל 310 כוכבי לכת, במתנה. עכשיו תשים את זה מה שאתה רוצה. טוב, בסדר. אהבת הבנים הייתה באה מטעם השכל וההכרה של הצדק והיושר הטבעי, ולא היה צריך לסעדה על ידי חבלי הלידה. הרי אישה שיולדת כואב לה. כל כך כואב לה, כל כך סבלתי, אז עכשיו אני קשורה לילד הזה. אני אוהבת אותו. אומר הרב, גם בלי כאבים אפשר לאהוב את הילדים. כתבע כל דבר שיהיה יקר על ידי הכבידות שיש בשגתו. אומנה, בהיפרה מצב המנוחה, אגב, זה שאלה, האם האדם הוא ביסודו טוב או רע? זה שאלה. מה? מה אתה אומר? יש ארבע דעות בזה. אז אתה כבר מנסה לתת תשובה. אני אומר שיש ארבע דעות בזה. יש דעה שאומרת שהאדם בטבעו טוב. אז מי עושה אותו רע? החברה. מי סובר ככה? רוסו. כן, ז'אן-ז'אק רוסו, הוא אומר, הוא המציא את המושג של הפרה הטוב. כן, האמינו שאם בני אדם יחיו בג'ונגל ללא כל קשר לתרבות, הם יהיו אנשים טובים. מאותם הימים גילו שבטי אינדיאנים בצפון אמריקה, והאמינו שהם כולם נחמדים וטובים, ושזה רק החברה שמקלקלת, זה השיטה האחת. זאת אומרת שהאדם הוא, למה זה חסר היגיון? החברה, כי היא כופה את עצמה על היחיד. כלומר, החברה יותר חזקה מן היחיד, ואז נוצרת קנאה ושנאה ותחרות. רגע, אתה מקשה על רוסו? טוב, בסדר, אז תקשה, אין בעיה. עכשיו, השיטה ההפוכה אומרת שהאדם הוא רע ביסודו, ודווקא הערכים המוסריים באים לו מן החברה. סובלימציה של הערכים הרעים על ידי החברה, זאת השיטה של זיגמונד פרויד. פרויד אומר, האדם הוא זאב לרעהו. אין, כמו שאומרים בלטינית, הומו הומיני לופוס. אדם לאדם זאב. אבל יש החברה שקופה את ערכיה, ולכן היחיד מרגיש מחויב לערכים המוסריים. זאת השיטה ההפוכה מרוסו. השיטה השלישית היא השיטה הביהביוריסטית, המקובלת הרבה היום על פסיכולוגים, ובמיוחד בארצות האנגלוסקסיות, שסבורים שהאדם הוא לא טוב ולא רע, אלא הוא נולד כדף חלק. והמעשים של האדם הם ההופכים אותו לטוב או לרע. זאת השיטה השלישית. השיטה הרביעית, השיטה של חז"ל, שאומרים שיש באדם שתי יצירות, יצר טוב ויצר הרע, ושהיצר הטוב, אז עכשיו מה עושים עם העובדה שיש באדם יצר טוב ויצר הרע? יש חלק מהיהודים שאמרו, לכן צריך לשחוט את היצר הרע. זה הנוצרים הראשונים. הנוצרים הראשונים ראו ביצרים של האדם איזושהי כללה, ולכן הכי טוב זה לחיות חיים מסורסים, או כפשוטו, או במנזר. זה הכי טוב. השיטה המקובלת ביהדות היא לא, לכרות ברית בין היצר הטוב לבין היצר הרע, וזה מה שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב ויצר רע. עכשיו, בין ארבע השיטות האלה, רואים לכאורה של הרב קוק יש נטייה שורשית יותר לכיוון של רוסו, שהאדם בראשית יצירתו היה טוב, ועל זה הוא מסתמך הרב על הפסוק בקהלת, האלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כן? כלומר, האדם הוא זה שבסוף קלקל. בסדר? כן. לא, חשבונות או חשבונות, ירצה לקרוא לזה כך, שהאדם עשה, הסתבך. ובחלה, הוא היה בקו ישר. אבל זה כמו שאתה לוקח, אני יודע, גומי, אם אתה עוזב אותו, פריפש, הוא מתחיל להתלפף, ואז האדם מסובך. עכשיו, הרב קוק אומר שזה היה נכון, לפחות אצל האדם הראשון. מה הרב קוק לא מתפתה למה?
שיטה של חז"ל.
לא, אז הרב קוק מכיר את השיטה של חז"ל, הוא כנראה גם מאמץ אותה. הוא רק אומר שבמישור יותר עליון, האדם מלכתחילה טוב. בסדר? טוב. הרב קוק גם מדבר מדי פעם על היצר הרע של האדם והמאפלים שלו. טוב, אז זה מה שאומר הרב. אמנם בהיפרה מצב המנוחה, התחילו הכוחות להתפרץ מגבולם, לשאוף כפי התשוקה של ציור ההנאה, ולא כפי המנוחה הטבעית. כלומר שזה התבטל, זה סתה, זה החטא של אדם הראשון. אז הכירו כי עירומים הם, והתחילו להרגיש הנוחם בכל מכאוביו. והרגש החזק וכוח השכל הטבעי, שהיה עודנו איתן עם כוח המדמה שלו נטשטש עדיין, היה מעמד הנבואה מוכן מיד, והם ברגשם הטבעי עשו להם חגורות. בעצם זה שהם עשו חגורות, זה כמו נבואה, כמו רוח הקודש שלהם. אומר, צריך להתגבר על העירום. כן, מה אתה אומר? כן, אני חושב שיש פה טעות דפוס. אינני יודע מה זה הנוחם בכל מכאוביו. או אולי הכוונה הצער, כמו להינחם, הכוונה לחזור בו. כן, הרי כתוב, ויתפרו עלי תאנה. איך כתובה המילה עלי? מה? עין, נכון, ומה האות השנייה? למד יוד אתה אומר. אז אם תסתכל בתורה, כתוב עלי ה, עין למד ה, עלי תאנה. איך אפשר לתפור עלי אחד? אני לא כך הבנתי את זה. כן? אז אל תתפור. אם הוא ענק כזה, אז הוא כושר. זה הכוונה. כלומר שזה עלי תאנה, מה זה גדול, כן? אין. אני חושב משהו אחר. אם אני קורא מזה כשפת משל, עלי תאנה, הם התעלו על ידי הצער שלהם, להתעונן. כן, כמו תואנה, תענייה וענייה, אז הם התעלו על ידי הנוחם הזה. כן, והם ברגשם הטבעי עשו להם חגורות, התחבאו מפני כל אלוהים. כלומר, אז מתחילה הנבואה במובן של פנייה אל האדם. זה כבר יותר קרוב לנבואה כפי שאנחנו מגדירים אותה. ואז כתוב שמה שהם שמעו את כל אלוהים מתהלך בגן. מה זה כל אלוהים מתהלך בגן? הם נדרשים להתנבא. נדרשים להתנבא והם מרגישים לא נוח עם הסיפור הזה של העירום, ולכן תפרו עלי תאנה. מה? זה נקרא לאכול מהעץ, זה הכוונה. כמצטערים. כי הם מרגישים את הריחוק של הנבואה מהם, הם רוצים להתנבא. אז מה שקרה, שהם שמעו כל אלוהים מתהלך. מה זה לשמוע כל אלוהים אם לא נבואה? חלקית, ודאי. אז התחיל מצב הריחוק של בעלי החיים מן האדם. כי נתרחק מהם הרבה ביציאתו ממנוחת הטבע שהם עדיין נתונים בה. זאת אומרת, יש שם באדם הראשוני, יש איזה מין אחווה, איזה מין סולידריות בין האדם לבין החיים, לבין בעלי החיים, ואחר כך התרבות האנושית זה התחלה של הניתוק של האדם מן הטבע. ואז יוצא שהטבע חי לו במהלך שלו, והאדם במהלך שלו. כי הם מרגישים שהעירום מביא אותם לתשוקה. והתשוקה היתרה מרחיקה אותם מן הנבואה. המנוחה הטבעית זה כמו צדיקים יושבים ורעתרותיהם בראשיהם. לא, זה מה השאלה מה זה אפס. אם אתה לוקח מטוטלת, אז אם אתה מזיז אותה הרבה, אז היא הולכת לקצוות. אבל כשהיא באמצע, מבחינה פיזיקלית אמיתית, היא לא במנוחה. היא לא במנוחה. יש איזה רטט מתמיד. כן, והרטט המתמיד הזה עושה שזה חי, באמת. בסדר? זה כמו ההבדל בין אמונה, זה בין עבודה זרה לכפירה. העולם מתלטל בין עבודה זרה מצד אחד, פעמים עוזב עבודה זרה, הולך לכפירה. מהכפירה חוזר לעבודה זרה. עד שבסוף מגיעים לאמונה. בסדר? טוב. והוקרה שנאה במין הנחש ביותר, לרעתם ולרעת הבעלי חיים, כי ביות האדם קרוב להם היה מוכן לרוממם. ומצב האישה הוכח להשתנות, לתת גדר לתגבור את הפרעת המנוחה לידי תשוקת החמדה של השעה, ועול החיים הוכרח להיות כבד מאוד, ואימו המיטה המוכחת גם היא, לשום על כל פנים קץ להמצב הבלתי טבעי. ומשתלמותם בדעה, בדעת והכרה, יד השם הייתה זאת, לעשות להם כותנות עור. שבזה הותחה לשבר להתרפא. אך בדרך רפואה ארוכה מאוד, מסובלת ממחובים רבים וקשים. מה? המצב הבלתי טבעי הכוונה ללא מנוחה. והנה, מעבר זה עבר אחד מכל החיים שהשתלם באופן ראוי לשם אדם. כלומר, זה קרה, כל מה שתיארנו קרה לאדם אחד. ועל ידי אלו הסיבות הנפשיות, נעשה פרץ גדול בינו לבין החיים. זהו היחיד, זהו היחיד, הוא האדם ההיסטורי. שמכאן ואילך תספר התורה תולדותיו בדיוק נמרץ. זה כלומר, הפרדה. כן? כלומר, נפרץ משהו ביניהם. היו עוד אנשים, אבל הראשון שעבר את כל המהפכה הזאת, היה האדם הראשון ההיסטורי. מן הסתם, כן, כי ברגע שאדם עושה, מביא איזשהו רעיון לעולם, אז אחרים באים מקבוציו. או התגברות של העולם על הסכנות של הנפילה המוסרית. מן הסתם. הרי האדם הראשון, הוא היה הראשון שהיה אדם. כן, הראשון שזכה למדרגת האדם. כתוב, אם אתה מסתכל, כן?
זה האדם הראשון, לא היסטורי.
האדם הראשון ההיסטורי זה אותו אדם שבתעודת זהות שלו היה כתוב, אדם, המשפחה הראשון, תעודת זהות 0000001. ואשתו הייתה חווה למשפחת הראשונה, ותעודת הזהות שלה היה 0000002. בסדר? והם התחתנו והביאו ילדים עם תעודת זהות
0000345.
האדם הראשון הלא היסטורי זה האדם שב... טוב, אם אנחנו נקרא, ניקח את זה יותר ברצינות, נדבר על זה שהוא בגן עדן, בעולם הנשמות. כן? עכשיו, האדם הזה שנמצא בעולם הנשמות, מגיע לעולם בערך כל יום בחדרי לידה. דרך הרחם של אמו. איך בני אדם נזרקים מגן עדן? כן? אז הנשמה שלהם לובשת כותונת עור, זה הכותונת הזאת מתכוננת 9 חודשים, עד שבסוף הוא מגיע. אחרי שהוא שומע לפיתוי הנחש. כן, למה לא? אגב, יש פה הבדל בין הזכרים לנקבות. אצל הזכרים יש מנהג, אצל אחינו אשכנזים, לעשות מה שנקרא שולם זוכר, שזה בא מהעברית שלום זכר, ונהגו אחינו אשכנזים לאכול ארווס בסעודת שלום זכר, נכון? למה ארווס? מה? ארווס זה מאכלים עגולים, זה חומוסים. מה העניין? מוצאים, זה כמו סעודת הבראה, לנחם את הנשמה, שהיא נזרקה מהעולם העליון אל העולם שלנו. בסדר? מה? חומוס זה עגול, בסדר. למה הנקבות? כי הנקבות לא ירדו באמת. אם תסתכל בתורה, כתוב היגרש את האדם, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. כלומר, כדי לממש את הכללה של האיש. לא כתוב וללדת. אז מה הדבר הזה אומר? שבעצם האישה מצד טבעה, היא שייכת לגן עדן, ולא יורדת לכאן. אז נשאלת השאלה, אז איך יש בנות בעולם הזה? התשובה היא, בגלל שהבנים פה. ברור? אבל מצד עצמיותה של הזהות הנשית, היא שייכת לגן עדן. לכן, יש סבל קיומי לזהות הנשית בעולם הזה, יותר מאשר לזהות הגברית. רק שנייה, מה? נכון, כי הרי היא לא חטאה באמת לפי הסיפור, כן. אבל זה כבר נושא, צריך להרחיב בו. מה אתה אומר? זה קשור לזה, ודאי. היא לא שייכת למצוות של הזמן, היא שייכת למצוות של הנצח. כן, ברור. כן, בבקשה. נכון, האדם הטבעי, השכל הטבעי, נכון. כלומר, אתה שואל למה הרב קוק לא מפרש כמו שאני פירשתי בשיעור שעבר? כי הוא לא חייב לי כלום, הרב קוק. מה? לא. כן. זונת אור זה חזק, עלי תאנה זה חלש. זה מרפא, זה נותן לאדם לראשונה אפשרות להתמודד עם עם השליטה של הטבע עליו. יעוין בסיפורי טרזן. יש לו כותונת אור, כן. כן, גם. כן. הוא הראשון שהייתה לו הכרה שהוא אדם. ולכן, לראשונה הוא בעל הכרה מוסרית. הוא יכול להבחין בין טוב לרע וכדומה. איזה מהפכה כזאת שהתרחש. נכון, אבל לא מוטציה ביולוגית, אלא מוטציה נשמתית, שהוא היה מוכן לקבל בקרבו את השפעת הנשמה. נגיד ככה, התקופה הזאת שמדברים עליה, היא פחות או יותר מה שנקרא במחקר התרבות העירונית. ראשית התרבות העירונית. אפשר להתווכח כמה ש... למשל, הפעם הראשונה, כלומר, לפני בערך כ-15,000 שנה, התחיל המנהג האנושי לקבור. דבר שלא היה קיים אצל שום, לא קיים אצל שום בעלי חיים. מה? אומרים שהפילים קוברים. זה לא נכון. זאת אומרת שהאדם התחיל לקבור, שזה דבר תמוע מאוד. אז המחקר רואה בזה ראשית ההכרה הדתית. כן? אולי עולם אחר, או... הכל פנים קשה מאוד לדעת למה בני אדם קברו. אבל כאילו הם אמרו, יותר טוב לקבור מאשר לא לקבור. ואחר כך ראו שגם פיזרו פרחים, וכל מיני חפצים בתוך הקברים. כן, אפשר לראות את ההתפתחות. אז זאת אומרת, זה ראשית ההכרה המטאפיזית, אפשר לקרוא לזה. כן. מה? זה השינוי השני. אני יכול לענות או אתה רוצה לשאול פעם רביעית? בסדר. התשובה. מה שהוא אמר לפני כן, זה שבהתחלה האישה הייתה רק עזר, אחר כך הפכה להיות כנגדו, וזאת עלייה. כלומר, לפני כן היא עזר כמו אצל בעלי חיים, שהיא משמשת לצרכים טכניים. אז זה עזר. האדם הראשון התעלה מעל לזה והבין שהיא כנגדו, הכוונה שהיא משלימה אותו. ולמה היא משלימה אותו? בגלל ערך חיי המשפחה. בסדר? אחר כך, כשיש תגבורת התשוקה שהפילה את האדם, יש צורך להגביל את התשוקה. וזה על ידי דם נידה, שמונע את האפשרות של מילוי התשוקה באופן מיידי. כן. נו. הוא היה הראשון שעבר את זה. מה? הראשון, כן, מה שאמרתי, תעודת הזהות שלו נשמרה בארכיון, אנחנו רואים ב-01 ו-02. כן, יש גם, לא, זה כבר במחקר האנתרופולוגי, שטוענים שהחברה הפרה-היסטורית, גם לזה, לא, אין הוכחות מוחלטות, כל הדברים האלה משערות של אנתרופולוגים. שבאדם הקדמון, אז החברה הייתה נשלטת על ידי נשים. ויש עדיין חברות שבטיות שבהם זה כך. כן. אגב, היו תקופות בתנך שזה היה כך. כן? תקופת השופטים, אז זה כנראה שהיה שלטון מטריארכלי, יותר מפטריארכלי.
זה טוען מהמחקר הזמן של המחקר המדעי?
לא, זה תופעות, אנחנו רואים את זה. למשל, אתה רואה שגדעון בן יואש, אז יש לו פילגש במקום זה, פילגש במקום אחר. זאת אומרת שהוא זה שצריך לזוז, לא הן. למשל. טוב, והנה מעבר, מעבר זה, עבר אחד מכל החיים שהשתלם באופן ראוי לשם אדם. אגב, כאן קראתי פעם ספר שכתב, חוקר, איש מדע, חוקר נוצרי. זה מחקר באנתרופולוגיה, נקרא האדם הראשון. שם הוא מתאר את ההתפתחות של מין האדם, מין היצורים שקדמו לאדם, ואז הוא מביא כל השלבים השונים, זה ייקח מיליוני שנים, כן? ואז הוא שואל, מתי ראוי היצור הזה להיקרא אדם? עכשיו, כיוון שהוא נוצרי, הוא נותן תשובה מדהימה. ברגע שהוא יכול היה להכיר בחטא. ממש אופייני לנוצרי. כן. אבל אם אנחנו נרצה לתת תשובה יהודית לזה, ברגע שהוא מבחין בין טוב לרע. אז לפי זה, זה האדם הראשון ההיסטוריה. כן, כן, ברור. אבל לפי התפיסה שלו במה זה גן עדן, זה גם יכול להיות בארץ. כן, מה אתה אומר? כן, אבל זה מעניין, ההגדרה הנוצרית היא קודם כל דרך האשמה. אתה לא בסדר, כן? אתה רואה שהרב קוק רואה לך בכיוון הפוך לגמרי, הוא קודם כל בסדר. כן. זה בכלל לא אותו דבר. לא, כי אם אתה קצת מכיר תיאולוגיה נוצרית, אז אתה תדע שהם סוברים שהאדם זה יצור חוטא במהות. ביהדות, החטא הוא כישלון, אבל לא הכרח. אתה יכול גם לא לחטוא. ואם חטאת, יש מה לתקן. כן, כן, בדיוק, בדיוק. לכן יש פסימיות מובנית בתיאולוגיה הנוצרית. כן, במובן האופטימיות של היהדות, כן? הנשמה האלוהית, כן. זה מה שהרב קוק אומר, זה לא מה שהנצרות אומרת. לא, יש באדם בנפש יצר הטוב ויצר הרע. והנה מה עבר זה, עבר אחד מכל החיים שהשתלם באופן שראוי לשם אדם, ועל ידי אלו הסיבות הנפשיות נעשה פרץ גדול בינו לבין החיים, וזהו היחיד, הוא האדם ההיסטורי, שמכאן ואילך תספר התורה תולדותה בדיוק נמרץ. אם כן, אין מה... הנבואה כפי שאנחנו תופסים, זה אחרי החטא. אז אנחנו תופסים את הנבואה כאתרונומית. מה? מה זה אומר? שאנחנו תופסים אותה כאתרונומית. זה שאלה אחרת. אתרונומי, הכוונה כפי שענינו כבר בתחילת השיעור, שאתרונומי זה הכוונה שבא מבחוץ, לעומת אוטונומי שזה בא מבפנים. ולכן אצל האדם הראשון, כשהנבואה היא אוטונומית, אין הבדל בין הסובייקטיביות לאובייקטיביות. ואז, כאשר אדם חוטא, הוא מרגיש את הריחוק, ואז הוא שומע את כל השם שמגיע, כלומר שתובע ממנו להתנבא, וכדי שיוכל לקבל את הנבואה, הוא תופר עלי תאנה, כדי להתגבר על שפלותו. אנחנו רוצים נבואה יותר גבוהה משל אדם הראשון. אבל עיין באורות הקודש, חלק א', בפרק הנקרא שמונה מדרגות. בסדר? טוב. אם כן, אין בכל הדרישה, דרך הדרישה החדשה, כלומר המחקר החדש, אפילו לפי דת דרווין, אף על פי שהיא רק השערה, סתירה לפינות התורה. זה מה שהוא רצה להגיע. שיסודה רק שנכיר שכל הסיבובים הגדולים מאחר שהם ערוכים בחוכמה ופונים לחסד ולרחמים עשויים הם בחוכמה ודעת ונובעים ממקור החיים והשלמות. כפי שפעם אמר הרב אבינר, לא כל כך משנה מאיפה באנו, העיקר שיצאנו מזה. כן. והחוכמה האלוהית או קרא העניין האלוהי או טבע האלוהות הוא שמחייב הדרגה כולה. אבל אי אפשר כלל שיחסר איזה דבר שצריך להשתלמות היותר שלמה, היא השתלמות רוח האדם והכרתו השלמה, עד שישוב למנוחתו הטבעית וגן עדנו, אך באופן יותר שלם עוד, עדן שלא ראתה אין כל בריאה. כלומר, למעלה ממדרגת האדם הראשון, יש מדרגת העדן. בסדר? מדרגת העדן, הרי כתוב בגמרא שהאדם הראשון לא היה שם. שהרי כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. המילה עדן זה מלשון עדיין, כלומר עדיין לא היינו שם. מה אתה אומר? מה זה המדרגה של עדן שלא היינו שם? הגמרא אומרת, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה זה יין משומר בענביו? בדרך כלל, אם אתה רוצה יין, אתה צריך לוותר על הענבים. אם אתה רוצה ענבים, אז לא יהיה לך יין. זאת אומרת, המקור והתולדה אינם זהים זה לזה. בעולם עליון יש אחדות בין שניהם. לכן היין משומר בענביו. בין המקור לבין התולדה. לא. כן, אבל עדיין יש איזה הפרש בין האדם לבין התוכן שהוא מפתח בקרבו, משהו כזה. לכן אומר הרב, זה המדרגה שאנחנו שואפים לשוב אליה, היא למעלה משל אדם הראשון. מה? אני לא יודע. אני מתאים יין וענבה. למה אתה מכניס עוד מרכיב? אולי. והוכן הכל מראש, כוח הנפש, והכשרה לנבואה, והכשרה לנבואה, אפשרות לניסים לשעתם ובכל עת, כפי הצורך של השלמת הרוח האנושי וכל אורחות חייו. ואך, מקוצר דעת, יחשבו נבוכי דורנו, כי שיטת ההתפתחות על דרך קאנט, לפלס ודרווין, ועוד מחכמי הזמן, תביא עם הריסת התורה חלילה וחלילה. לא שיטת קאנט לפלס, ולא שיטת דרווין, הורסים את פינות התורה. קאנט לפלס, קאנט זה הפילוסוף קאנט, לפלס היה אסטרופיזיקאי צרפתי, שהוא יחד עם קאנט הגו קוסמוגוניה. מה זה קוסמוגוניה? שיטה שכדי להסביר, זה תיאוריה, כדי להסביר כיצד נוצרה מערכת השמש וכוכבי הלכת. מה הם אמרו? הם אמרו שהייתה כמין ארפילית, שהלכה והתרכזה בתוך עצמה בגלל כוח הגרביטציה. מזה נוצר גוף חם מאוד, השמש המקורית, שזרקה חומרים מתוכה ונהיו טבעות מסביב לשמש. הטבעות האלה הלכו והתרכזו בתוך עצמן ונהיו הכדורים שמקיפים את כוח, את השמש. בסדר? זה השיטה. זה פחות או יותר מה שאומרים, אבל אז לא היו כל הנתונים כדי לבסס את זה מבחינה מדעית. עכשיו, מה שמעניין, לפלס הופיע כדי להסביר את שיטתו בפני חצר המלוכה של נפוליאון. נפוליאון ביקש ממנו להסביר, הוא לקח גיר ולוח, וצייר והסביר. ואז נפוליאון שאל אותו שאלה אחת, איפה אלוהים בכל זה? ואז הוא ענה, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. עכשיו, הדבר הזה עשה אז הרבה רעש בעולם, אמרו שלפלס הוא אתאיסט, ואז הוא הסביר את עצמו, אחר כך בפרסומים, הוא אמר, לא התכוונתי בכלל לשלול את מציאות האלוהים. הוא אמר, כדי להסביר את התיאוריה, אתה לא זקוק לגורם חיצוני. כלומר, אלוהים הוא לא תוצר של איזושהי נוסחה מתמטית שאתה צריך לפתור אותה. כן? זה לא משוואה.
X שווה אלוהים.
לא, X שווה יש אלוהים. אפשר לטוב X1, 2 שווה פלוס מינוס. יש אלוהים, כן? או יש, אין. בסדר, אז זה מה שלפלס אומר. לא צריך את זה. כלומר, במובן הזה, לפלס הוא מאמין גדול. הוא פותר את אלוהים מלהשתעבד לאיזושהי נוסחה מתמטית. זה יפה מאוד. כן? אז זה גם הרב שמכיר את הדברים האלה. אז הוא אומר, אנחנו לא מתיירים, לא מזה ולא מזה. לא מדרווין ולא מקאנט לפלס. הוקינג, טוב, הוקינג זה, הרב קוק לא הכיר את הוקינג. יודע למה? הוא נולד מאוחר יותר, כן. כן, איפה, מה? טבע האלוהות, זה אם אתה תלך לפי שפינוזה. כן, העניין האלוהי לפי הכוזרי, טבע האלוהות לפי שפינוזה. כלומר, מה שהרב אומר, זה נכון לכולי העלמה. זה מה שרוצה לומר. כן. כן. תורתנו הקדושה כולה, עם כל מסורותיה ההיסטוריות וקבלתה הנאמנה, לא תנוד אף נידוד קל מפני כל ביקורת, ואם ההכרה ההגיונית תביא לאמת אותן ההשערות, ומכל שכן אם מופתים הכרחיים ייוולדו להם, יהיו רק עוזרים לבאר אורחות סיפור מעשה בראשית שבתורה, כפי המוסכם אל השכל. אבל האמת ההיסטורית ודעת האלוהים, ועימה חובת השמירה של כל התורה כולה, לא תתחייב להשתנות אפילו שינוי קל, מחמת רושם של הידיעות והדרישות החדשות. אבל עוד ירחיבו את הלב, יגדילו את מושגי דעת האלוהים ואהבתו ויראתו, ואחרי שכללכת בדרכי הטוב והצדק, שהם דרכי השם ביתרון רב. כללן של דברים, אף על פי שעוד אין שיטת הפילוסופים והחוקרים האחרונים דבר של הכרח, כלומר עדיין מדובר בהשערות, אבל כיוון שהדור נוטה להשערותיהם, שנראות ישרות לפי תולדות איזה דרישות ומופתים קרובים, כבר הספיקו להרוס את אמונת התורה מלב צעירים נכשלים, ובאים בימים הדומים להם ברפיון כוח הבינה והכרה והישרה. כלומר, גם צעירים, גם מבוגרים, בלבלו מזה. על כן עלינו החובה לבאר, שאם יהיו גם כן כל אלה החקירות מאומתות, אינן נוגעות מאומה ליסודות התורה וסעיפיה, כי אם הם מהירים לפרש פרשת מעשה בראשית הסתומה, שכבר אמרו חז"ל, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר, לפיכך סתם הכתוב בראשית ברא אלוהים, וכבר ביארו המקובלים בייחוד, וסמכו גם כן על דברי המדרש, שהיה קדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, שעברו כמה תקופות על הבריאה, עד שבא לזה המצב. אבל היסוד העיקרי הוא רק להשכיל, כי הצדק והיושר הניתן ביד האדם בבחירתו, נמצא בכלל כוחות המציאות כל הדרכים הצריכים להשלמתו. ודרכי ההשלמה של הצדק האנושי הם כערך תכלית עליון למציאות שהולך ונבנה על פי כל סדרי החיים והליכות ההיסטוריה הכוללת ושל ישראל בייחוד. מה? למה שזה היסטורית היהדות? אדרבה, הוא מראה שלפי השיטות האלה, המרחב של העולם הוא כל כך גדול וכל כך מכוון להטבתו המוסרית והישרת דרכו של האדם, שזה עוד יותר מחזק את האמונה ואת הרצון של דבקות באלוהים חיים. נכון.